קשת כל שידורי תורה. היום יום רביעי, השיעור השפועי באגדות חלק, זה עזר הביק. ואנחנו ממשיכים ממקום שעצרנו לפני שבוע, אנחנו עדיין בדף צדי עמוד ב', ואנחנו עדיין ברשימה סדרה של מאמרי חז"ל שפותחים או בצורה מפורשת במילים או כפי שנראה היום בצורה קצת שונה, אבל מניין לתחיית המתים מן התורה. אנחנו היינו לפני שבועיים את הלימוד מחייו של אהרון וחיי אבות. לפני שבוע ראינו את המאמר של רבן גמליאל, לימודים שונים על אותו נקודה, והיום אנחנו ממשיכים בעוד גרסה קצת שונה לשאלה הזאת. שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה, מניין שקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות? השאלה מניין, הכוונה היא לאיזה פסוק מהתורה, כפי שנראה מיד מהתשובה, ואין באמת גישה אחרת, אז השאלה הזאת היא שווה במשמעות שלה למניין לתחיית המתים מן התורה. הרומיים שאלו אותו, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים? אבל הוסיפו גם שאלה שנייה, ויודע מה שעתיד להיות. אלוקים צופה, יודע את העתיד. אמר לו, רבי יהושע ענה לרומיים, תרוויו מן המקרא הזה שנאמר, ויאמר השם משה, הנך שוכי עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה. אז נתן להם את התשובה שראינו לפני שבוע, קוראים את הפסוק בהכריע מלאל, ויאמר השם אל משה, הנך שוכי עם אבותיך, וקם. זה תחת המתים מהתורה. ובאותו פסוק גם כתוב שאלוקים יודע מה שעתיד להיות. אינני חושב שהכוונה היא שהוא יודע שמשה יקום. גם לדעתי לא יכול להיות תשובה, כי הוא אומר לו שאני מתכוון להקים אותך. כי הלשון כאן זה קדוש ברוך הוא מחיה מתים. אלא, בגמרא כתוב מפורש את המשך הפסוק במקרה הזה. וקם העם הזה בזנה. אז גם בלי וקם, לפסוק יש המשך, אז גם אני קורא ביום השם משה הנך שוכי עם אבותיך וקם, העם הזה בזנה. אז בכל זאת יש כאן נבואה עתידית שהעם הזה יחטא אחרי מות משה. על זה שאלו הרומיים בדילמה וקם העם הזה בזנה. לגבי הלימוד שיש כאן תחיית המתים מן התורה, זה מבוסס על הקריאה המלעילת שוכי עם אבותיך וקם. אפשר לקרוא, כולנו, אני חושב, חושבים שלא שייך לקרוא ואפשר לקרוא, אלא זה עדיין מחויב לקרוא, שזה הנך שוכב עם אבותיך, פסיק, וקם העם הזה בזנה. אז אין כאן ראייה לתחיית המתים על התורה. אמר לו, נקוטו מיה פלגה בידייכו, זה יודע מה שעתיד להיות. זאת אומרת, טוב, לפחות קיבלתם אחד מתוך שניים. מבחינת הפשט הפשוט אין חידוש בגמרא הזאת. התשובה של רבי יהושע בן חנניה זהה לאחת מן התשובות של רבי גמליאל לפני שבוע. ולגבי שיודע מה שעתיד להיות, אכן נכון, הפסוק באמת אלוקים מגלה למשה רבינו מה שעתיד להיות. וזאת ראיה, לא ראיה יחידה, סך הכל תנ"ך מלא בראיות, במקרים שבו אלוקים ניבא ואמר מה שהולך לקרות בעתיד. וסיפר על זה לבני אדם. ודווקא בגלל כך אני שואל, מה כאן קורה? מה הקשר בין שתי השאלות האלה? אם מישהו באמת ישאל מניין שהקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות, זה אפילו לא שאלה. התורה מבוססת על הדבר הזה, ויש פסוקים יותר מוקדמים מזה, יודעו, אתה יודע, כי גאי יזכה בארץ לא להם ועבדו מינו אותם 400 שנה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ויוסף ישית ידו על עיניך. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והנביאים, זה בלי סוף. למה שמישהו בכלל ישאל שאלה כזאת? וזה מוליך אותנו לשאלה שאולי לא ממש מחייבת, אבל אני חושב שהיא נכונה. מה הקשר בין שתי השאלות? למה היא לא מחייבת? אתה יכול להגיד שהשאלות הוקבו כאן, כיוון שהייתה תשובה אחת לשניהם. כלומר, זה לא באמת שהם שאלו אותו בנשימה אחת. אולי כן, אולי לא, אבל זה שני נושאים שונים. הגמרא הקיבה את שתי השאלות ביחד, כיוון שרבי יהושע ענה, שניהם עם מקרא אחד. אבל רומי התשובה, אז הוא אומר להם, לא, לא, בכל זאת, פלגה בידייכו נקלטו. יש לכם חצי ממה שביקשתם. זה לא חצי ממה שהם ביקשו, הם שאלו שני דברים, אז הם קיבלו אחד. בחייהם הם שואלו הרבה יותר שאלות. כל הגמרא מורה שהייתה כאן איזשהו, לפחות מינימום של קשר בין שתי השאלות, ולכן דרוש פסוק אחד, והוא אמר, טוב, לא הצלחתי 100%, אבל עניתי על פלגה, על חלק ממה שאתם שאלתם. מה הקשר בין שאלת הקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות? לדעתי, למרות שיש אפשרות לענות ככה פילוסופית, במובן השלילה, כלומר, אין קשר חיובי ביניהם, אבל יש עמדה הפוכה שסותרת ושוללת את שתי העמדות התורניות בנוגע לתחיית המתים ובנוגע לידיעת העתיד, והיא הדעה שהעתיד לא קיים. פילוסופית, יש אנשים שטוענים שלא ייתכן שאלוקים יודע את העתיד, כי אין מה לדעת, העתיד לא קיים. אלוקים יודע את הכל, אבל זה לא נכלל בהכל. הרלב"ג, בדוגמה, הוא בעל דעה כזאת. ובפילוסופיה הכללית, המודרנית גם, עיקר המודרנית, יש הרבה תומכים בדעה הזאת. העתיד איננו דבר שקיים, אבל באיזשהו מקום שנקרא מחר. הוא לא קיים, והוא לא נכלל בידיעה. זה עוד לא נכון שמחר יקרה כך וכך. זה נשמע, בהלכת המשפט, אנחנו טועים, אנחנו מדברים, מחר ירד גשם. אז אתה תיארת עובדה. שהיא או נכונה או לא נכונה. יש טוענים לא נכון, לא תיארת עובדה. זה לא עובדה שמחר ירד גשם, זה גם לא עובדה שמחר לא ירד גשם. המחר לא קיים, ואז אלוקים לא יודע אותו. אם העתיד לא קיים, אז זה ניתן איכשהו לטעון, לנסות להסביר למה אותה תפיסה, תגיד שאין גם שום בסיס לדבר כמו תחיית המתים, כי העתיד לא שייך להווה אז. יהיה מישהו עם השם שלך, עם תורת הפנים שלך, שלך, אבל למה זה אתה? אין קשר. זה לא סוג של המציאות, זה לא קשור למציאות של היום. אני לא חושב שזו הטענה כאן, כי זה לא דרך חשיבה של חז"ל לחשוב ככה, וזה גם לא כל כך ברור שזה בכלל נכון, או אפילו מובן מה שאני עכשיו אמרתי. אני חושב שיש כאן פירוש אחר. מה הקשר בין תחיית המתים בדיעת העתיד? יש לה סמלב שבכל זאת נוסח השאלה קצת השתנתה כאן. לא מניין לתחיית המתים מן התורה, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות. כל השאלה מעמידה את תחיית המתים בתור פלא, מעשה גבורה של האלוקים. ההפך הגמור מזה, זה היה הלימוד האחרון שקראנו. לפני שבוע, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה היום כולכם קיימים? אף לא מבא כולכם קיימים. אני הסברתי לפני שבוע את הפסוק הזה, שאומר שאתם חיים, אתם הדבקים בשם אלוקיכם, אתם חיים, והחיים שלכם, זה עובדה קיימת שמספיקה כדי להקים אתכם גם לעתיד לבוא. כלומר שהנשמה היא נצחית. לפחות מי שדבק באלוקים. מי שדבק באלוקים, כוח החיים שבתוכו ממשיכה, היא לא נסקת. זאת טענה פילוסופית, הטענה של, של, של נצחיות הנפש, נצחיות החיים. דבקות בלוקים, למה שזה ייפסק? אז זה בעצם אומר שלחיים, לפחות חיים נכונים, יש תכונה טבעית, לא ניסית, לא פלאית, של יותר מתאים נצחיות הנפש, או בכל זאת, מוות היא לא אמיתית, אז יהיה גם תחיית המתים. אבל כאן התפיסה היא לא ככה. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ויודע מה שעתיד להיות. יש לאלוקים יכולת לקחת דבר שהוא באמת נראה סופי, ולהחיות. כמו שיש לאלוקים יכולת לראות את העתיד, ואנחנו לא יכולים. מדובר כאילו בגבורותיו של אלוקים. במוסגר, אני מוסיף ואומר שזו תפיסה מאוד 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 נכונה. בסך הכל, יש ברכה ב-18 שאנחנו קוראים לה גבורות, שהיא מתארת את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, שעושה דברים נפלאים, ובעיקר בפתיחה ובחתימה ובאין חתימה ופעמיים בתוך אמצע ברכה, מדובר בתחיית המתים. היא הגבורה הגדולה ביותר של האלוקים, ונאמר אתה על החיות מתים. אני חושב שזה הקשר כאן. הרומאים אולי בתור נציגים לעם, אולי יותר טוב היה כתוב יוונים, כן, אבל הרומאים בתור עם מדעי, מביני טבע, יורשים של התרבות והפילוסופיה היוונית, שואלים, אתם היהודים אומרים שאלוקים יש יכולת שהם פורצות את גבול הטבעי. עכשיו, יש הרבה דברים שהם אפשריים למרות שאנשים חושבים שלא. מי יודע? יש קסמים, יש קשפים. זה שאתם תגידו שיש למישהו, אלוקים או אדם, יכולת שממש מפתיע בעינינו, אז אני לא אומר מראש, אומר הרומאי, שזה לא יכול להיות. אז שמענו שיש מישהו שיודע לעוף. אוקיי? אז יש מישהו שיודע לעוף. בואו נחקור. זה לא מראש משולל אפשרות. אבל יש גבולות לוגיות מסוימות ליכולת, לאפשרי. והשאלה של הרומאים מדבר על שני גבולות, אולי שני גבולות יסודיים. אחד זה העתיד. יש אנשים שיודעים יותר, יש אישים שיודעים פחות, אבל זה נגמר בהווה. אפשר לראות למרחקים. אבל התפיסה שלהם אומרת שגם האדם החזק ביותר, גם מישהו פי אלף יותר מוכשר, חזק, בעל יכולת ממני, פי מיליון, פי 100 מיליון, זה לא יעזור לו לראות, לדעת את מה שעתיד להיות. גם תפיסת האלילות של הרומאים, כמו היוונים, זה אלים הם יחסית יותר בעל כוח ויכולת מאשר בן אדם. אבל יחס אלף, יחס מיליון. אבל יש דברים שהם סוגרים את עולמנו. הם הגבול של העולם הטבעי שבו אנחנו חיים. אחד מהם זה הזמן. מה שיש, יש בהווה. העתיד עוד לא היה, ואין לנו דרך לנגוע בו. אין יכולת טבעית לחזות אותו. והדבר השני, עובדה, זה המוות. המוות זה סוף העולם. הזמן ההווה זה סוף העולם הקיים. כבר העתיד זה הגבול של ההווה, של ההוויה. והמוות הוא הסוף של ההווה של בני אדם, של בעלי חיים. יש מוות אחרי החיים, אין חיים אחרי המוות. עכשיו כאן אולי זה פחות לוגי, זה פחות מובן למה, אבל החוויה היא ברורה. ומבחינה פילוסופית היא גם מוצדקת, כי זה הגדרת המילה חי. אורגניזם יכול להיות חולה ולהתאושש, אבל אם החיים נגמרים, מאיפה הם יבואו? אין מה להחיות. להחיות מתים, אנחנו כל כך רגילים לביטוי, כי אנחנו יהודים, אבל אחת מן הסיבות למה זה ביטוי שכל כך חוקרים אותו בפרקנו, זה בגלל שעצם הביטוי הוא סתירה. אני יכול להחיות חולים, להביא אותם לחיים יותר, אבל יש מאין. להחיות מתים זה יש מאין. זה לא שייך בכלל להחיות מתים. אני לא אומר שזה קשה, כמו זה נס גדול. זה נס גדול לא בגלל שהוא מאוד 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 קשה, אפילו אין סוף יותר קשה מה שאני רגיל, אלא שיש כאן פריצה לגבול ההוויה. והרומאים שואלים את היהודים, אלוקים שלכם, הם לא שואלים על הדוקטרינה של תחיית המתים, הם שואלים על הדוקטרינה של יכולות האלוקים. זה שונה מהדיון הקודם. לא מעניין אותי למה אתה תחיה. אהרון, אבות, משה רבינו. מעניין אותי איך אלוקים יעשה את זה. האם אלוקים, אתם היהודים בעצם טוענים שהאלוקים שלכם הוא לא חי באותו מסגרת שאנחנו חיים. הוא לא חלק מן העולם. כי העולם תחום ומוגבל על ידי גבולות מאוד מאוד מסוימים. ואלוקים לא מוגבל, לא תחום על אותם גבולות. ולזה, זאת שאלה אחת שנוגע ליכולות האלוקים, בעצם לקיום האלוקים. באיזה עולם אלוקים חי? במילים של חז"ל, למה נקרא אלוקים מקום שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו? והרומאים אומרים, העולם חייב להיות מקומו, כי מה שאיננו בעולם איננו. העולם הזה שאנחנו רואים זה העולם. אז יש אלוהים, יש אלים, אבל הם בכל זאת בתוך העולם, ולגעת, להגיע מחוץ לגבולות העולם, זה בלתי אפשרי לוגית מראש. לא יכול להיות דבר כזה. אז מניין לכם שאלוקים שלכם הוא לא ככה? כמובן, השאלה היא באמת מוזרה שגוי שואל יהודים מניין לו, והתשובה היא מהפסוק בתורה, אז מה באמת החידוש כאן? הם לא מקבלים את התורה. אז זו שאלה בשבילנו. כן? האם יש לכם, התורה באמת שלכם באמת מלמדת דבר כזה? ולכן הוא נתן לו את התשובה האחת. לא חיפש לו פסוק איך להוכיח שאלוקים יודע את העתיד, אלא פסוק אחד שמתאר את שני הדברים, כי שני הדברים הולכים ביחד. וזה הפסוק של הנך שוכב במבותיך וקם העם הזה וזנה. ולכן זה סביר גם להגיד, טוב, הראיה לא עבדה כל כך טוב לגבי הוקם. כי אין לו הכריע, או יש לו גם הכריע אחר, להגיד וקם העם הזה. אבל לפחות הוכחתי את הדבר השני ששאלתם, וזה לא שעניתי על שאלה אחת בתוך שניים. אני באתי די לקראת השאלה שאתם שאלתם, מפני שזה נוגע לשני התחומים כאחד. הפסוק הזה אומר שאלוקים לא נמצא בעולם. אחרי שהיינו ילדים, אז ניסו להסביר לנו איך אלוקים יודע את העתיד, אני לא מקבל את ההסבר הזה, אבל אני מזכיר אותו, כי זה לפחות מתאים למה שלומדים עכשיו. אלוקים יודע את העתיד, כי הוא מעל הזמן. ולכן העתיד פרוס לפניו. הוא לא בזמן, ואז מי שבזמן, אז ההווה זה הגבול, הוא מעל הזמן. זה מחלוקת ראשונים, והביטוי הוא, אני חושב שלא מובן, לא היה מובן לי בכיתה ג' כשלמדתי את זה, וגם היום זה לא מובן לי. אבל בעיקרון אני מסכים לניסוח. כלומר, אלוקים לא מוגבל בזמן. והתפיסה שכל דבר הוא בזמן, אם הוא בזמן אז הוא לא יכול אפילו לחזות את העתיד, זאת הייתה התפיסה של הרומאים שהוצג לפני רבי יהושע בן חנניה. נמשיך. תניה, מה החדש? עדיין באותו נושא. אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, בדבר זה זייפתי ספרי מינים, שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה. המינים אמרו שאין תחיית המתים מן התורה, והם היו יהודים, היו יהודים דתיים, אז היה להם ספרי תורה, בניגוד לרומאים, שכנראה אני מניח שהם גויים, אז כמה דבר ביהודים, התורה אומרת להם משהו. אבל, כפי שאנחנו בעצם מתמודדים, אין תחיית המתים מפורש בתורה, ולכן זה לא כזה קשה להיות יהודי שמעריך את התורה, את ספר התורה, ולכפור בתחיית המתים. אבל אני אמרתי להם, לא, זה בלתי אפשרי, אתם מזייפים את התורה, אתם צריכים למחוק פסוק. בתורה שיש לה, בתורה המקורית שיש לנו, אתם לא יכולים להסתדר. למה זה? אמרתי להם, זייפתם תורתכם ולא עליתם בידכם כלום. שאתם אומרים, אין תחיית המתים מן התורה. הרי הוא אומר, יש פסוק שאתם לא הצלחתם לזייף, כי לא שמתם לב. הרי הוא אומר, היקרי תיקרי את הנפש, ההיא אבונה בה. היקרי תיקרי. אנחנו יודעים מה זה פועלים כפולים, אבל חזר כמובן דורשים. פועל כפול, זה בא להגיד משהו. למה כתוב היקרי תיקרי? למה לא כתוב רק תיקרי? אז מה זה היקרי תיקרי? היקרי... היקרית יקרית בעולם הזה, עוונה בא לאימת. אם היא נחרטת, אז מתי עוונה בא? אם היא נחרטת, אז עוונה כבר לא בא, כי היא לא קיימת הנפש. עוונה בא לאימת, לאו לעולם הבא. אז כאן רואים שיש תחיית המתים מן התורה. הלימוד הזה הוא לימוד מעניין מאוד. משום שכשהוא מופיע לפנינו, היא בעצם אומרת שיש תחיית המתים גם לרשעים. היקרית היקרית בעולם הזה, עוונה בא לאימת, לאו לעולם הבא. עכשיו נכון שבטח כל אחד רוצה לנו, טוב, יש לו עולם הבא, זה לא מה שיש לו תחיית המתים, אבל הנושא היה תחיית המתים. יש כאן, כפי שציינתי בהקדמה לשיעור הראשון, בגמרא עצמה אין הבחנה בין המילים עולם הבא לבין המילים תחיית המתים. שזה מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן, איך להסביר את העובדה הזאת. אבל יש כאן תערובת בין שני המושגים. אומרים את זה כבר במאמר הראשון שמופיע בגמרא, אילו אין להם חלק עולם הבא, מי שאומר שאין תחיית המתים על התורה, מידה כנגד מידה. אז זה מידה כנגד מידה, תחיית המתים ועולם הבא. אז הלימוד הפשוט, מה שכתוב כאן זה, היקרית היקרית בעולם הזה, ולעולם הבא, אבונה בה. אז יש לנפש עולם הבא, אבל אבונה בה. תתנו, ואני מסכים. מה התוכן המעשי של אבונה בה? התוכן המעשי של אבונה בה זה שתיקרית גם אז. אבונה בה, אבל לכן תיקרית עוד פעם. אבל זה עדיין אומר שיש חיים שאפשר להחריט אותם. כשהוא מת, כשנחרט בעולם הזה, לא היה סוף פסוק, כי אני צריך להגיד גם אבונה בה לא, לעתיד לבוא. ואתם הדבקים, השם אלוהיכם חיים כוחם היום. זאת אומרת, מי שדבק בשם יש לו עולם הבא ותחיית המתים. כאן כתוב שיש תחיית המתים גם לרשעים, לפחות כדי שאפשר להחריט אותם. זה לא כזה פנטסטי, הלא פסוק שעוד לא צוטט, ורבים משני עפר יקוצו, אילו לחיי עולם ואילו לדיראון מסב. אז כתוב שם ש... יש תחיית המתים, שממנו נפרדים לשתי דרכים, אילו לחיי עולם ואילו לדיראון. אז זה לא, יש כזה מקור, אבל חלק מהמקורות שאנחנו נלמד, הם ממש מבוססים על כך שתחיית המתים, זה שייך לחיים המיוחדים של הצדיקים. זה פעם ראשונה שראינו במצורה מפורשת, אני חושב, אם אני קראתי את זה נכון, שתחיית המתים היא גם לרשעים, כדי לחיות אותם, או לפחות עולם הבא. כלומר, שהחיים הראשונים שלנו הם לא הסוף, גם לא לרשעים. אמר לרפא פלבי, ולמה להו תרוויו מהיקרי תיקרית. למה הוא אמר היקרי תיקרית בעולם הזה? אבונה הבא לעולם הבא. למה לא אמר היקרי תיקרית? היקרית בעולם הזה, תיקרית בעולם הבא. הפועל הכפול, לדרוש אותו כפול. אז הוא ענה לו, אינו הווי אמרי לו דיבר תורה בלשון בני אדם. הוא אומר, הוא לא אמר את זה, כי המינים יגידו לו שאין לדרוש פועלים כפולים. המינים זה בעלי הדקדוק, גם של היום. אין מה לדרוש שם, היקרית תיקרית, זה צורה בעברית שפירושו. תיקרית מאוד, תיקרית בבדו. הוא אומר, הגמרא כתנאי, זה מחלוקת תנאים, האם דורשים פועלים כפולים? היקרית, היקרית, היקרית בעולם הזה, תקרית עולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אכן דורש. היקרית בעולם הזה, תקרית עולם הבא. אמר לו רבי ישמעאל, ולא כבר נאמר, את השם הוא מגדף ונכרתה, וכי שלושה עולמים יש. אתה כל פעם שכתוב במילה תקרית אתה דורש, אז אתה צריך להגיע לשלושה. אלא בנכרתה בעולם הזה, היקרית לעולם הבא, היקרית, היקרית, דברי תורה בלשון בני אדם. אני צריך להוריד מתוך השלושה אחד מהם, אז אני באמת דורש, פסוק הקודם, בנכרתה. הנפש, זה לעולם הזה, היקרית תיקרית לעולם הבא, אבל היקרית תיקרית פעמיים, זה דיברת עולה בלשון בני אדם. טוב, מבחינת הלימוד עצמו, זה לימוד מעניין, כי היא שלילית. מניין, מה הרמז? הרמז. טוב, יש הרבה רמזים, אבל אם הייתי צריך לבחור אחת, זה מה שבחרתי. מה הרמז שיש תחיית המתים? זה שיש כרית פעמיים. מתוך הרשעים נלמד לצדיקים. כנראה בקל וחומר. אם הרשעים חיים, אז קל וחומר לצדיקים. כמובן, זה נותן מבט אחר על החשיבות או על המשמעות של תחיית המתים. אנחנו ניסינו לחדור לכל לימוד, מה זה אומר על תחיית המתים? אמרנו לגבי אהרון ומשה באבות, שזה הזדמנות שנייה לחיות ולהשלים את הייעוד. אמרנו, אתם דבקים השם אלוקיכם, זה פשוט העוצמה של החיים. חיים לא נגמרים. חיים טובים לא נגמרים כל כך בקלות. כאן, תחיית המתים היא חלק מדין. כשאדם מת, לא נגמר דינו. יש פספוס, זה דומה למה שאמרתי לפני שבועים, פספוס, אבל לא פספוס שלא הגשמת את יהודי חייך. זה פספוס של מידת הדין. אדם, כרגע הרשע, לא נענש מספיק. צריכים להחיות אותו כדי שאפשר להרוג אותו עוד פעם. צריכים להחיות אותו כדי לעשות קרית יותר עמוקה. וכנראה שגם לצדיקים, אותו סיבה. הם חיים כדי לתת להם שכר. שיהיה להם חיי עולם. אם מדובר בתחילת המתים ממש, וזה מה שכתוב כאן, לא רק בעולם הבא, אז זה בעצם אומר שהעולם הבא הנפשי ולתחיית המתים הוא לא מספיק. הרמב"ן בתורת אדם עומד על כך, שכמובן שאחרי שאדם מת, הוא לא בטל. הנשמה היא עתידית, אבל תהיה גם תחיית המתים גשמית. אז השכר וגם העונש, צריכים להתייחס לאדם הגשמי. אפשר להגיד כאן הרבה דברים, אבל אני רוצה לציין את העובדה הזאת. תשאלו, מה, לא בטח השכר בעולם הבא הוא יותר טוב. ככה, רמה בטח איתם. אין שכר כמו עולם הבא. צדיקים יושבים באתרותיהם וראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אז אם נגיד כך, אני עדיין אגיד שכן, אבל כיוון שהחטא והמצווה היו גשמיים, יש גם צורך שהשכר המלא יתייחס לאדם הגשמי. ואם לא נהיה צמודים לרמב״ם, הרמב״ן איננו מסכים עם התפיסה העקרונית האנטי-גשמית של הרמב״ם, אז נגיד שלא נהיה שלו כמו, זה לא שזה לא כיף להיות בעולם הבא, הנפשי, הנשמתי. אבל האדם הוא לא רק נשמה, האדם הוא גוף ונפש. ולכן הצדק, מידת הדין, אומרת שאתה, זה שחטא, זה שעשה את המצוות, הבן אדם במובן הזה הוא זה שנושא בדין. בכל מקרה, אם המקור היחיד, המקור הקיים, המקור האופרטיבי כרגע, ולתת המתים זה עיקרית הנפש, ההיא אבונה בה, אז מדובר בתחיית המתים כמה שקורה ביום הדין הגדול. אנחנו כולנו מכירים את ההקשר הזה, כן? אנחנו מחכים לצדק להיעשות בעתיד, כי העולם הזה משאיר לנו איזשהו טעם מר בפה. לא נעשה צדק, אבל יבוא יום, ביום בו השם הגדול והנורא, ששם כל העולם כולו יעמוד על דינו. אז בשביל זה גם המתים יעמדו לדין, לא רק הדורות ההם העתידיים, אלא המתים יעמדו לדין ויקבלו פסק אחרון צודק 100%. ולכן זה לא מפריע לי ללמוד מרשעים, כי זה שני צדים של אותו מטבע, הצדק זה צדק. הצדק הוא עונש לרשע, שכר לצדיק. אבל זה לא שני נקודות שונות, זה צדק. יש תחיית המתים כהשלמת הצדק של העולם החסר שלנו עכשיו. המיטה באה והיא קוטעת את סיפור הצדק באמצע. וזה לא יכול להיות. קיום אלוקים מחייב צדק מוחלט. לכן חייב להיות המשך שבו ייגמר המשפט. ייגמר עשיית צדק. יושלם האמת והצדק. ולכן יש תחיית המתים לאלו ולאלו. אני גומר את המאמר, כי יש כאן תוספת מעניינת, שהיא לא קשורה לנושא שלנו, תחיית המתים, אבל קשור לנושא של קראת. שואלת הגמרא, בין רבי ישמעאל, בין רבי עקיבא, אבונה בא, מי עבדי בי? בניגוד ללימוד שפתחנו בו, התניא, רבי אלעזר ורבי יוסי, כאן רבי עקיבא ורבי ישמעאל, רבי עקיבא ורבי ישמעאל חלקו, אם לדרוש שקראת תקראת, אבל את הפעמיים קראת, הם למדו מפסוק נוסף, או רבי ישמעאל למד מפסוק נוסף ונכרתה, ורבי עקיבא מקראת תקראת, אבל הם לא דורשים אבונה בא, כפי שרבי אלעזר ורבי יוסי דרש. אז מה עושים אבונה בא? לכי דתניא, יכול אפילו עשה תשובה, תלמוד לומר אבונה בא. לא אמרתי, אלא בזמן שאבונה בא. זה בא להגיד שגם חיובי קראת, גם אבונות שיש עליהם קראת, יש תשובה ויש כפרה בתשובה שפותרת מן העונש. מה החידוש בדבר הזה? אתה ברור שיש חידוש בדבר הזה. זה עבירה יותר חמורה, אז אולי יש תשובה לעבירות קלות, ואולי תשובה לא מספיקה לעבירה חמורה. אבל אני חושב שכאן נקודה נוספת שאני מציע כהסבר. יש מקום לחשוב הצד השני של המטבע של הפסוק, אתם מדבקים השם לכם, חיים כוכם היום. מי שדבק בשם חייו, הם חיי נצח, ולכן יש תחיית המתים. הייתי חושב שאבונות שיש בהם קראת, האבון קורת. התבטל יסוד החיים. הנפש היא נצחית, או הנפש יש לה תחיית המתים. אבל אם לקחת סם, אם לקחת ערס, בלעת רעל, אז זהו, אתה מת. אז הייתי אומר שהקראת, למה זה נקרא קראת? זה לא עונש. עונשים, כשברוך הוא רוצה להניש אותך, תחזור בתשובה, הוא לא יניש אותך. אבל קראת זה שנחרת הענף שעליו אתה יושב. התבטל היסוד של תחיית המתים. חזרת בתשובה, אתה מגיע לך חנינה, מגיע לך הרבה דברים, אבל מאין לשאוב את החיים? אז התשובה היא שלא, לא, לא הבנת. או שכל התפיסה היא לא נכונה, כרי זה רק עוד עונש, אולי חמור, אבל עוד עונש, או שאלוקים יכול בכל זאת, גם אם קראת את הענף, יכול להחזיר לך. בכל מקרה, גדולה תשובה שאפילו למי שבעצם, אני מעדיף את הגרסה השנייה, גם מי שבאמת בעצם כן חנק את עצמו. והוא קיבה את אור הנפש, את ניצוץ החיים שבנפש. גדולה תשובה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים. הוא בעל יכולת לחיות מתים גם כשאין בסיס. הוא באמת מת. הוא לא בא ועושה נשנש על הניצוץ הקטן של הגחלת. אין גחלת. אבל הקדוש ברוך הוא מחיה מתים. אז גם לבעלי קראת יש תשובה. הגענו לסוף זמננו. שבוע הבא אנחנו ממשיכים בעוד כמה ראיות שונות. לתחילת המתים על התורה, הראיה הבאה נפתחה בשאלה המעניינת, שאלה, או האישים המעניינים, שאלה קליאופטריה מלכתה את רבי מאיר על תחיית המתים. כל טוב.